מטאוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, התוכנה ועוד. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 312 של מטאוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס מספר 34. במפרס זו סדרה של קצרצרים שבה אני, אלון ודותן, מספרים מה מצאנו מעניין בחודש האחרון, ומה התעסקנו, מה קראנו, איזה ספריות חדשות מצאנו. אז זהו, ישר לעסק. אז אני אתחיל בכמה קצרצרים מצידי. אז מצאתי טיוטוריאל מעניין שמלמד על תיאוריה של מוזיקה. מי שאי פעם למד מוזיקה, אני חושב שבשלבים קצת יותר מתקדמים, גם הגיע ללמוד על מה זה תיאוריה של מוזיקה. ולומדים על, על אקורדים, על סולמות, ועל מה נשמע טוב ביחד, מה לא נשמע טוב ביחד, איך עושים קומפוזיציה וכו'. זה בסך הכל מאוד נחמד, זה גם קצת מתמטי, למי שנכנס לעומק העניין. והטיוטוריאל הזה בעצם מתחיל את זה ממש מהבייסיקס, כלומר, איך נראה גל קול, מה המשמעות ב... זאת אומרת, נגיד, איך נראה גל קול של טון, נגיד, של דו, ואיך נראה גל קול של רה. מה ההבדל, כמובן, איך נראים ההבדלים בתדרים, איך נוצרו סולמות הראשונים, הסולמות הפנטטונים, סולמות ממזרח אסיה, ועד המוזיקה המודרנית, ואיך נראה אקורד, ולמה אקורד נשמע טוב ביחד, למה צלילים של אקורד נשמעים טוב ביחד, וכולי. אז זה מאוד מעניין, אני, כשעשיתי את הטיוטוריאל הזה, קודם כל, וזה נחמד, כי זה עובד בבראוזר יפה, כלומר, זה עושה סאונד בבראוזר. כולל אנימציות ודברים כאלה. כשעשיתי את הטיוטוריאל הזה, למעשה הטיוטוריאל כולו עדיין לא היה גמור, אז הגענו עד פחות או יותר לאקורדים, ואני חושב רצפים של אקורדים, ולמה נשמעו טוב, וזה עוד לא, כמובן זה עוד לא כל התיאוריה של המוזיקה כולה, אבל כבר אז היה מאוד נחמד, זה גם כיף ככה לשחק, זה גם ככה למישהו עם חשיבה אנליטית שאוהב מוזיקה, אני חושב זה כיף. אני זוכר שלמדתי תיאוריה של מוזיקה לפני די הרבה שנים, ומבחינתי זה היה רק לשנן את החומר, אז עכשיו אני גם מבין את העקרונות המתמטיים מאחורי זה, שזה נחמד. זהו, אז זה היה הראשון, זה נקרא LightNote, זה נמצא ב-lightnote.co, וכמובן נשים את הקישור ב-show notes. אייטם הבא, ויחסית אחרון שלי בשלב זה, זה הריידר של ThoughtWorks. ThoughtWorks בעצם זו חברת קונסלטינג אחת הגדולות בעולם למיטב ידיעתי בתחום של תוכנה, והם פעם ב... אני לא זוכר אם זה חצי שנה או רבע שנה, מוציאים איזשהו רדאר שבעצם ממפה את המפה הטכנולוגית של בעיקר של תוכנה ושל best practices בטולינג של תוכנה, כפי שהם רואים אותה. יש להם בסך הכל כמה אלפי עובדים, והם, יש להם מפה, והם עובדים הרבה מאוד חברות, הם קבלני משנה של הרבה מאוד חברות אחרות, והם רואים לא מעט דברים, ובעצם באים למפות מה אין ומה אאוט בעולם הטכנולוגי, כבר דיברנו על זה לא מספר פעמים, ואני חושב שכמה חדשות מעניינות צדו את עיני ברדאר האחרון. אז קודם כל, הראשונה זה שאנגולר מבחינתם הוא נמצא בקטגוריה של הולד, והולד, למי שלא מכיר את הסיווגים שלהם, זה הקטגוריה הכי הכי גרועה. כלומר, זה בגדול, אל תתקרבו, אפילו לא עם התתה. אז שם נמצא אנגולר אצלהם, שזה, האמת, אני חייב להגיד מפתיע. כלומר, עם כל היחסי אהבה שנאה שיש לאנשים עם אנגולר, אני עוד לא ראיתי אף אחד מסווג אותו בקטגוריה הכי גרועה שיש.
אבל זה אנגולר אחד, אני חושב, הם מתכוונים פה. כי אין פה הפרדה בין אחד לשתיים.
יכול להיות, כן. אני חושב שבאמת הם קצת חוטאים לזה
שהם... הם מושמים V1.
כן, נכון. אבל לעומת זאת, V2 הם לא מצאתים שום מקום אצלהם. כן. כלומר, זה לא שהם אמרו ב-V2 אדופט או משהו אחר. אז בגדול זה ככה דגל אדום גדול מעל אנגולר. נכון שזה אנגולר אחד, אבל שוב, זה לא שהם פרגנו ל-2 באיזשהו מקום. ומשהו אחר כן חיובי שראיתי שם ובולט, זה כלים של HashiCorp, כמו טראפורם, וולט וקונסול, מופיעים שם בגדול, והם ככה מאוד, מאוד מפרגנים לחברה הזו. אני באופן אישי משתמש עד היום בטראפורם די הרבה. זה חיובי, אבל יש עוד הרבה, הרבה, אני חושב, מה להשתפר, אבל עדיין, זאת אומרת, זה עדיף בהרבה על שימוש ישיר בקלאוד פורמיישן, שגם את זה לצערי עשיתי. אז בגדול זה חיובי, רק הייתי רוצה שזה יהיה קצת יותר קרוב ל... ל-cutting edge, כמו שאומרים, כי הבעיה עם כל הכלים האלה, אני אגיד בקצרה מה טרפורם עושה, הוא בעצם לוקח API של cloud vendors שונים, כמו Google, Amazon, Microsoft, ואפילו גם דברים שהם, זאת אומרת, לא בהכרח cloud, זאת אומרת, כל הדברים שהם יותר native'ים, כמו DNS וכולי, ובעצם עושה להם אוטומציה. אבל כיוון שהם תלויים ב-API'ים של ה-cloud vendors, הם תמיד נמצאים צעד אחד מאחור, כלומר, גם אם נגיד שלשום אמזון הכריזו על SQS של, עם סמנטיקה של exactly once, שזה מה שהם עשו לפני פחות או יותר שבוע, זה עדיין משהו שלא קיים בטרפורם. וכך גם טרפורם נמצא, אני מניח, מאחור בגוגל או באזור קלאוד, אז זה כלי נחמד, זה כלי שבאמת הוא נותן שכבת נוחות מאוד טובה מאחורי, סליחה, מעל, מה שקלאוד ונדורס נותנים כבר היום, אבל מצד שני החיסרון המשמעותי שלו שהוא נמצא תמיד ככה צעד אחור, צעד מאחור, מאחורי מה שכבר הקלאוד ונדורס שחררו. בכל אופן אני משתמש בו ואני חושב שהוא בסך הכל חיובי, תורם לפרודוקטיביות שלנו. זהו, אז עד כאן, ודותן, ככה זה מפה.
כן, אז אני אמשיך את הכיוון שלך עם הריידר. משום מה, אני חושב החודש או כמה חודשים אחורה, ThoughtWorks Radar מאוד עלה לכותרות, ומה שהם עשו לפני שלושה שבועות זה להוציא בלוג שבעצם מתאר איך הם בונים את הריידר, ממה זה התחיל, מה המודל של הרדאר שלהם, למה זה רק ארבע שלבים וכן הלאה. זה מאוד מעניין. בעצם מתארים את המטרה שלו שהיא שימשה פנימית עבורם כדי להבין מה נכנס, מה יוצא, ולא להיקלע לתוך איזשהו פלסי של האקו צ'מבר, שאתה יכול לשמור רק את עצמך ואין לך שום, בעצם שום זווית ראייה מבחוץ. אז אני מאוד אהבתי את המאמר, הוא מאוד, זאת אומרת, הם לא משתמשים במונחים שלהם, הכל די פתוח ובגובה העיניים, מאוד נחמד. ובעצם הם גם בסוף המאמר הם הוציאו איזשהו כלי שנותן לך לבנות את הרדאר שלך. כשהמאמר יצא אז לא היה איזשהו אופרינג באופן סורס כאילו לקחת ולעשות, אלא רק איזשהו ווב אינטרפייס שאתה יכול להעלות את האקסל שלך עם כל מיני, זאת אומרת שהאקסל בנוי בצורה מאוד מסוימת, והם מייצרים עבורך ויזואליזציה של הרדאר. אבל בלי קשר, שלושה חודשים לפני כל הסיפור הזה, אני גם עבדתי על משהו כזה, זה ממש כאילו הצטרפות של כמה אלמנטים כזה ביקום, והוצאתי גם כלי אופן סורס, שבעצם מאפשר לך לבנות את הרדאר שלך עבור החברה שלך, ומה שאני נתתי לו פוקוס, בניגוד לכלי שלהם, הוא איך אתה משלב את הדבר הזה ליום יום. זאת אומרת, אם אתה בונה רדאר כזה, אז אתה רוצה בעצם לקחת טכנולוגיה, לסכם ככה בקצרה מה חשבת, למה זה נמצא בשלב הזה, למה זה נניח בטריי, למה החלטת שזה און הולד, בדיוק כמו שהם עושים, אבל אתה אולי רוצה לעשות את זה בפורמט שמאוד קרוב ליום יום. אז הכלי שלי בעצם לוקח ריפוזיטורי בגיטאב שאתה יכול להכין בפורמט מסוים, עם פולדרים מסוימים, ופשוט קובצי מרקדאון לכל שלב ושלב, והכלי עובר על כל ההיררכיה הזאת, מנתח את הקבצים ומייצר גם את הויזואליזציה, וגם נותן לך אפשרות לייצר גיטבוק, אז אתה יכול פשוט לג'נרית מתוך הרדאר שלך איזשהו ספר שאתה יכול לחלוק או עם מפתחים חדשים שיחסו החברה, או עם אאוטסייד, זאת אומרת לפתוח בקטע של טרנספרנסי, לפתוח החוצה מה החברה עושה וכן הלאה. אז סתם, כנראה צירוף מקרים כזה מעניין, מה שכן, בניתי את זה לגמרי בחשיכה, בלי לדעת בעצם איך בנו דברים ב-ThoughtWorks, ומאוד שמחתי לגלות שפחות או יותר פגעתי בדיוק לתיאור, כי הם הוציאו את הבלוג פוסט אחרי, ויכולתי לקרוא בעצם איפה פגעתי נכון, איפה פגעתי פחות נכון. אז זה ממש נחמד, מי שרוצה יכול לגמרי לבנות לחברה שלו איזשהו רדאר כזה, אני מאוד ממליץ, זה אני חושב משהו מאוד חיובי.
אז אתה אומר בעצם אוסף של קבצי מרקדאון שבהם אתה, יש לך איזשהו פורמט מיוחד שבהם אתה רושם את הקטגוריה של כל אחד מהטכנולוגיות, ואז אתה מריץ את הכלי שבנית ויוצא לך איזשהו גרף.
כן, שהשתדלתי שהפורמט לא יהיה יותר מדי, אתה יודע, מסובך. כאילו, זה פחות או יותר, שם של טכנולוגיה זה heading 2, מתחת אתה נותן איזשהו תאריך, אם אתה רוצה לשלוח ניוזלטר, אז זה מג'נרט כאלה אישוז, אז אתה נותן איזשהו חודש פלוס שנה, וזהו, ואז הפסקה הראשונה שמופיעה תחת ההדינג הזה, זה אותה פסקה שהופיעה ברדאר, אתה יכול להמשיך לכתוב עוד ועוד ועוד, אבל הכלי לא ייקח את השאר, וזהו, והרעיון הוא שאתה באמת עושה שינויים בדברים האלה, ועושה סמית לפול ריקווסט, וכל החבר'ה בחברה או שעושים thumbs up לאם הכנסת משהו חדש, או שאם אתה רוצה שיהיה מישהו אחד שפקח על הכל כמו עורך של ספר כזה, אז הוא יכול להיות רק זה שנניח עושה מרג' לפול ריקווסט, כאילו אתה יכול לייצר וורקפלו בגלל שאני משתמש בעצם בגיט, בניגוד לכלי של וורק, של טוטוורק שעובד על אקסל. אז זה.
אוקיי.
אז סגווי ככה ישיר למשהו שאני מחכה לו כבר המון 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 זמן, זה טקן פאוור ראונד 13. אז קצת רקע, אני חושב שאנחנו מביאים ככה את כל הראונד מדי תקופה. אז טקן פאוור זה חברה, אני חושב, חברת ייעוץ, התחילו ככה. ויום אחד ככה בהיסטוריה אחורה הם מוציאים איזשהו בנצ'מרק של כל ה-Web Frameworks שהם הצליחו לשים את הידיים עליהם. והבנצ'מרק מתאר כמה וכמה סנריו. סנריו אחד זה JSON Realization, זה ממש פשוט. סנריו אחר שהוא רנדום דאטה שמתייצר רנדומלית. סנריו אחר סינגל קווירי, זה שהוא קווירי לדאטאבייס. עוד אחד זה מולטיפל קוויריז. ואפדייט, שזה קווירי שאתה לא עושה ממנו ריד, זה רק אפדייט. וסתם טקסט אוטפוט. עכשיו, בנצ'מרקס ומייקרו בנצ'מרקס זה דבר מאוד רע, כי מישהו, אם אתה עושה כזה דבר, מישהו עלול לבוא, לקרוא את זה, ולחשוב, אוקיי, אם C++ הוא P2 יותר מהיר מ, לא יודע, Go בטקסט, ב-JSON Serialization, אז זה אומר שאת כל החברה שלי עכשיו צריך לפסס על C++. אז זה הדבר המסוכן במייקרו בנצ'מרקס, כי הם לא לוקחים שום דבר מהמציאות, שהוא workflow מציאותי. אבל מה שהם עושים, זה בעצם, קודם כל להגיד את זה, וחוץ מזה, לבוא ולתת איזשהו סיגנל לגבי כמה overhead, כמה שפה יכולה לקבל עליה overhead, וכמה overhead יש ל-Web Frameworks השונים. למשל, אם אני לוקח Node.js, ככה לגמרי, ומשתמש בסטנדרד לייברי, ומייצר Web Server ב-HTTP סטנדרד לייברי, אז אני מקבל 10,000 ריקווסטים בשנייה. אם אני מוסף על זה את Happy, אז אני מקבל 300 ריקווסטים בשנייה, וזה כאילו, זה מספרים אמיתיים, זה ההבדל. אז מכאן אפשר אולי לייצר, אוקיי, Happy זה איזשהו framework כבד, או ש-JavaScript פלוס Node.js פלוס V8, זה פלטפורמה שברגע שאתה מוסיף עוד ועוד קוד, היא מגיבה מאוד, לזה מאוד ברגישות. לעומת C++, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, לא משנה כמה infrastructure אני אמיס על זה, אני אקבל פחות או יותר value למה שעשיתי. וזה יכול לשנות לך או לא לשנות לך. עכשיו, ראונד 1 עד 12 היו מאוד, מאוד מועילים, וככל שהיו יותר ויותר טכנולוגיות, ככה קיבלת יותר visibility על מה קורה בעולם. ראונד 13 מיוחד בזה שהוא מביא בפעם הראשונה את ASP.NET, וכל העולם של .NET ומייקרוסופט שיחסו ללינוקס, שזה דבר מרתק לראות איך חברה לוקחת VM שעבד על Windows, מחליפה מערכת הפעלה ואיך זה מתפקד. אז זה מה שהחברה האלה עשו, הבנצ'מרק עצמו מאוד כיפי, אפשר לפלטר לפי שפות, לפי פרמורקס, לשלב, אפשר לבלות על זה שעות. אז בפרמורק הזה ההיילייטס, בראונד הזה ההיילייטס הם ש-ASP.NET בחוץ, זה ASP.NET Core. הסקור שלו הוא מדהים, כבר על הספתח הוא עושה תוצאות ראש בראש עם Node.js, שזה מדהים. המוברס הגדולים הם Node.js ופייתון, שניהם קופצים לטופ, וזה לפי מה שנראה לי, לפי מה שבדקתי, נראה לי בגלל שהם החליפו הארדוור, והארדוור החדש הוא 40 קורס. זאת אומרת, ברגע שהם החליפו מהארדוור שהוא מאוד מפוקס cutting edge servers, עם דגש על מהירות, החליפו את כל הסיפור הזה לסרברים יותר ישנים, אבל עם יותר דגש על פרליזציה. הם קיבלו פרפורמנס הרבה יותר טוב מ-Node.js ופייתון. פייתון אני מניח בגלל שהוא עובד עם פרוססים וטרדים. בקלאוד הארדוור יש להם גם בנצ'מרק שהם מריצים, את כל הבנצ'מרקים מריצים על קלאוד ואת כל הבנצ'מרקים מריצים על ברזלים מה שנקרא. אז בקלאוד בנצ'מרק כמעט הכל נשאר אותו דבר. ASP.NET Core שוב מפתיע ונמצא ככה מאוד קרוב ל-Go ו-Node.js. לדעתי מדהים, ואותי זה קצת שם בנקודה של מעניין לבדוק את ASP.NET שוב.
מייקרוסופט חוזרים לתמונה.
כן, זה די מפתיע, די מעניין. קשה לי לדמיין איך הם עשו את זה. כאילו לחשוב, לקחת, לא יודע, לקחת VM שלם ולגרום לו לרוץ על לינוקס בפעם הראשונה, מערכת שהם אף פעם לא הריצו ולא ניסו. זה משהו שהוא מאוד מעניין, מאוד, לא יודע, מאוד מרתק לראות איך עשו את המעבר הזה.
טוב, גם לא הזכרנו האמת שפרט חדשותי שמייקרוסופט הצטרפו ללינוקס פונדיישן.
נכון, כן.
קצת רכיבותי.
גוגל גם הצטרפו למייקרוסופט דוט נט פונדיישן. קרה משהו מאוד, כן, אני חושב שאם הייתם כזה נראים אותי באמצע הלילה לפני 5 שנים ומקריאים לי את הכותרות האלה, הייתי חושב שאני בקומה או משהו.
אמרו, וואו, וואו, אתם הצטרפתם ללינוקס, אנחנו נראה לך, אנחנו נצטרף לדוט נט.
כן. תשמע, זה מעניין, אני לא יודע, זה מאוד, אתה יודע, צריך לחשוב איך כל הדברים האלה ישנו את כל המפה עוד כמה שנים. דעתי זה כן ישנה. בכל אופן, C-Sharp זה כבר שפה לגיטימית בלינוקס על דסטופ, כי יש להם איזושהי שפה, שרתי כבר את השם שלה, שהיא לגמרי C-Sharp, אבל אתה משתמש בה כדי לפתח דסטופ אפליקיישן בלינוקס. אז אני לא אתפלא אם עוד כמה שנים אתה תעשה, אתה תפתח, כאילו רוב הפיתוח שלך בלינוקס יהיה ב-C-Sharp.net. כן, כן, שיא הרצינות, כן. זה מדהים. טוב, נמשיך הלאה. אז יש פה איזשהו מאמר על bottom navigation, אותו, זה מעבר חד, כן? אז אותו bar navigation למובייל, מאמר די נחמד, קצת מספר על משהו שתמיד תמיד אהבתי להסביר לאנשים, שאתה מחזיק את הטלפון והאגודל שלך נמצא במקום מסוים, אז הוא יכול לגשת רק לאיזשהו אזור במסך. ויפה אם תעשה אופטימיזציה של מה שאתה יכול ללחוץ בעזרת האגודל. אז נותנים איזשהו היטמאפ כזה ומראים איפה האגודל, לאן האגודל יכול להגיע וכן הלאה, וכמובן ככל שהמסך גדל, ככה זה יותר מאתגר. אז אני בדרך כלל לא מתייחס כל כך למאמרים ב-Smashing Magazine, אבל זה מאמר מאוד יסודי, מאוד כיפי ושווה לקרוא.
מעניין אם נגיד שאתה מתקין אפליקציה, אתה יכול להגיד אם אתה ימני או שמאלי. או שאתה מתקן מערכת הפעלה, אתה יכול לציין שאתה ימני או שמאלי.
באנדרואידים מסוימים יש קטע כזה, אני יודע, שאתה אומר לו כאילו אם זה ימין שמאל, הופך לך את ההום בטן והבק, כאילו כל מיני, כאילו את המניו והבק, לא יודע אם באפליקציות זה עוד נתמך, אבל הקטע של לשים למטה, גם גוגל אמרו שהם ירדו מהטאבר למעלה, והמלצת דיזיין שלהם זה להעביר אותו למטה. בניגוד לרוב האפליקציות היום של אנדרואיד. כאילו, הם הבינו את זה שזה כדאי לקרב את זה לאגודל באמת.
כן, מעניין.
כן, לא, אני מניח כאילו, אתה יודע, כמו שאתה מתקן, אתה אומר מה הלוקל שלך, אם אתה חי בישראל או בארצות הברית, או באיזה שפה אתה רוצה את הממשק, הגיוני שגם תגיד בטלפונים, האם אתה משתמש בטלפון בדרך כלל ביד ימין או בדרך כלל ביד שמאל. דרך אגב, זה לא בהכרח אומר שאתה ימני או שמאלי, אבל באיזה יד אתה מעדיף להשתמש. אתה יודע, כיוון שרוב הממשקים גם ככה כבר לא סימטריים, אז זה נשמע לי הגיוני שהאפליקציות ירצו לעשות את הדברים יותר נגישים למשתמש, והם חייבות לדעת את זה.
כן, בסמסונג אג' גם יש כזה להפוך ימין שמאל, אז הם גם חשבו על זה כבר. אם הוא בא מימין או משמאל, לפי אם אתה כאילו ימני או שמאלי.
השאלה אם אתה יכול לזהות את היד, באופן אוטומטי.
אופה. זה רעיון. האמת שזה יחסית קל, אבל כן, זה רעיון נחמד.
כן.
כאילו, לפי הכיוון תנועה, אתה יכול לדעת.
אתה יכול להגיד לפי, לעשות איזשהו ג'סטור
של פתיחת מסך. או לפי הטביעת אצבעות, לא?
או לפי הטביעת. כן, אתה יכול גם להגיד לעשות ג'סטור של פתיחת מסך, או אתה עושה סווייפ משמאל לימין או מימין לשמאל, ואז מרמז לך.
כן, נכון. טוב, עלינו פה על משהו.
יאללה, תרשמו פטנט.
יאללה,
תחתוך את זה בעריכה.
נמחק בעריכה ונעשה סטארט-אפ. יאללה. יאללה, אוריגמי.
אז יאללה, אייטם הבא, אוריגמי סטודיו של פייסבוק. אז מי שמכיר את ההיסטוריה של עיצוב, פרוטוטייפינג, שאלתם את עצמכם, רוצה לעשות עכשיו פרוטוטייפ, רוצה אנימציה, איך עושים את זה, באיזה כלים, רוב הכלים הם די לא שם. מה שהיה לנו פעם זה פלאש, ואנשים היו עושים כזה קינוט, קי פריימס, וכן הלאה, ופייסבוק מוציאים את אוריגמי סטודיו. יכול להיות שדיברנו על זה שבוע שעבר, אבל יש פה עוד אייטם של מושן UI דיזיין, וזה בעצם מסכם המון המון כלים.
דרך אגב, א', לא דיברנו על זה אני חושב, ואני חייב להגיד שגם...
דיברנו.
אוקיי, סליחה.
בדקתי.
טוב. נוריד את זה בשידור. אבל זהו, בדיוק נגיד, קיבלנו קורות חיים אצלנו בחברה מאיזשהו מעצב, שהוא אמר שהיו את כל המוקאפים שלו עושים בפלאש. שאלנו את עצמנו, רגע, אנחנו באמת רוצים לעבוד עם מעצב שעדיין עושה את כל המוקאפים שלו בפלאש, ותכלס, כן, אין הרבה אופציות, זאת אומרת, א', התשובה, כאילו, אתה יודע, אינסטינקטיבית, כמובן, זה קצת חלחלה, אבל באמת אין המון אופציות נכון להיום, או עדיין לא, בטח לא דברים מיינסטרים למיטב ידיעתי, שאתה רוצה לעשות, אתה רוצה להראות אינטראקשן בכלים פשוטים, אתה יודע, למי שלא מתכנת. אז כן, אז אחלה שיש את האופציות עכשיו.
אז לפני שבועיים אשתי הראתה לי איזשהו פורטפוליו של מעצב, וראיתי את האנימציה, עושה כזה המון המון אנימציות, נראה ממש טוב, ושמתי לב שהוא עובד עם פוטושופ אנימייט, משהו כזה. אז קודם כל לא ידעתי שיש דבר כזה, מסתבר שאנימייט זה כאילו כמו גלגול של פלאש, ואני לא יודע, כנראה מעצבים הולכים ומגלים את פלאש מחדש בתוך פוטושופ אנימייט. עכשיו כאילו, תכלס האנימציה נראית ממש טוב, זה נראה ממש מקצועי, וניסיתי לחשוב כאילו, אוקיי, מה החסרונות של נניח עכשיו להשתמש בפלאש וכאלה, והבנתי שאנחנו בערך בעולם אחר, כי גם אם אתה עושה, אתה משתמש בפלאש ואנימייט ווואטאבר, כל וריאנט שלו, כל עוד אתה לא יכול לעשות לזה אקספורט ואימפורט מדברים שאתה עובד עליהם, עם פורמטים שאתה עובד עליהם היום, אז זה לא ממש שווה הרבה. כי אם כל הייצור של כל החברה יושב בסקאץ', ועכשיו אתה בא עם איזשהו פוטושופ אנימייט, אז אוקיי, אז עשית איזשהו המחשה של משהו, אבל איך אתה מתקדם משם? כאילו, זה נשאר בתוך אנימייט או בתוך פלאש, אתה לא יכול לייצא את זה, אתה לא יכול להיווה, אתה לא יכול... כשמישהו מעדכן את הייצור, אתה צריך עכשיו ללכת ולהדכן ככה בצורה סיזיפית את כל מה שעשית בתוך פלאש. אני חושב שהדרישות היום הם כבר, יש רף יותר גבוה, והדרישה הבסיסית היא, שאם אתה עובד עם איזשהו כלי, שיהיה לו אינטגרציה שהיא סימלס עם כל כלי הייצוב שאתה עובד היום. זה פוטושופ, סקאץ' וכן הלאה. זה נראה לי מה שחסר. טוב, אייטם הבא, פרקטיקל טייפוגרפי. אז אני פוגש את זה ביום יום, נניח כשאני מעצב את הבלוג שלי, או בכלל מעצב דברים. אז אחד הדברים הבסיסיים, אתה יכול להשיג 80% מעיצוב טוב על ידי טיפוגרפיה טובה, ומי שרוצה ככה להתקרב לזה, אז יש פה אחלה כמו ספר אונליין שמתאר ממש בצורה תמציתית איך עושים טיפוגרפיה בצורה פרקטית. שווה לקרוא. יש כמובן מאחורי זה, אם לא רוצים ללכת לכזה דבר, אז יש ערימה של ספרים שאפשר לקרוא שהם מאוד זן-לייק ומאוד קשים לקריאה. אז זה שתי האופציות שנראה לי שאפשר להשתמש בהם היום. אייטם הבא, איזשהו חוק מצחיק כזה שפגשתי, זה נקרא Zero One Infinity Rule, והוא אומר בעצם בקונטקסט של תכנות, אז אין דבר שיש לך רשימה של דברים, יש לך או כלום מהדברים האלה, או אחד מהדברים האלה, או אינסוף מהדברים האלה.
כן. אני, כן, אני, 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 אני חייב להגיד, שמעתי את זה כבר הרבה שנים, כאילו, אתה יודע, אמירה אחרת זה, אין את המספר 2 במדעי המחשב. או שיש 0 או 1 או הרבה.
אז זה בדיוק זה. ממש נחמד. אני חושב שיש עוד חוקים באותו אתר, אפשר לבדוק. די אתר שנראה משנות ה-90.
אני לא את החוקים האלה. אני, כי זה נכון, אתה יודע, שאתה מדבר סקל שטויות כאלה, אבל אתה בעיצוב נגיד, אתה אומר, אוקיי, ריאלית יש לו 6, לא יהיה לו 50, כאילו, לא יודע. כלל אצבע שנשמע מגניב, אבל הוא לא באמת, לא מתחבר אליו.
זה לגמרי כלפי תכנות, אתה יודע, שאם אתה קורא עכשיו קוד, או שאתה עושה איזשהו קוד ריוויו למישהו, ואתה רוצה להסביר לו למה האינטואיציה של נניח מערך שמוגבל 100 אייטמים זה פחות נכון, אז אתה יכול להפנות את הבן אדם לתוך, אתה יודע, לתוך כמה חוקים, כי דרך כלל זה דרך שאתה יכול להסביר את זה בצורה הכי מהירה נגיד.
כן, מה, אתה תכנית פונקציה נגיד, אתה אומר, או שהיא מקבלת רשימה של אלמנטים לעבוד עליהם, או שהיא מקבלת אלמנט אחד והיא עובדת עליו, או שהיא לא מקבלת כלום, ואתה יודע, פונקציית וויד. אבל להגדיר פונקציה שמקבלת 2 או 3 או 5 אלמנטים, זה כבר אנטי פאטון ברוב המקרים. זאת אומרת, כמובן, אני מדבר על אלמנטים זהים, לא על 2 או 3.
כן, כן, ברור.
זה מתוך, אני חושב שאני אזכר עכשיו, מתוך איזשהו אימייל שעורייתי של לינוס טורבלדס, אחד מהם, אז אני חושב שמישהו שקרא איזושהי המלצה שלו וככה ניסה להבין למה המלצה שלו נכונה לעצמו, וכמובן שלינוס השתלח בו בצורה לינוסית אגרסיבית, אבל הוא לקח צעד אחורה ואמר רגע, אולי הוא באמת צודק, ובאמת הוא צדק, והוא ככה חילץ כמה חוקים, וזה נראה לי אחד ממה מה שהיה שם. טוב, אייטם הבא, אז יש פה בעצם שני אייטמים ככה איך לעשות אופטימיזציה לוורקפלו שלכם. אחד נקרא M, וזה איזשהו Swiss Army Knife למק. אז אפשר לעשות את כל מה שאתם אוהבים לעשות ידנית בצורה אוטומטית, להחביא אייקונים מהלונץ' נניח, לחבות נטוורק, להליק נטוורק, להגיד ללפטופ שלא יעשה סליפ, כל דרך הקומנד ליין, ממש נחמד. זה בעצם הסופה של של סקריפטס. דבר הבא, זה איזשהו מדריך כזה שמצאתי, ממש בצורה רנדומלית, אפילו לא זוכר מאיפה זה הגיע. ובעצם זה מדריך לעשות, שמדריך אתכם איך לעשות סטאפ למק. אז אני הרבה זמן לא עושה סטאפ ידנית למק, אלא כבר יש לי הרמה של סקריפטים שעושים לי את זה, אבל זה כן נחמד לראות פרספקטיבה של בן אדם שממש, זאת אומרת, כותב בצורה מאוד סיפורית איך הוא עושה סטאפ למק שלו ולמה. זה ממש נחמד, אפשר לעבור על זה, לראות מה פספסתם, אם פספסתם. אני מצאתי איזה שני דברים שפספסתי, שהוא לקח והתקין, ואני לא ידעתי שקיימים בכלל. זה ממש
לא נגמר בברו אינסטול, בלהתקין ברו וזהו? ואז קאסק, לא. וסיימת שם?
אז לא, אז יש, למשל, יש לך ברו פייל. אז אתה יכול לכתוב בתוך הברו פייל שלך את כל הדברים שאתה רוצה להתקין בברו, וכולל כל הדברים שאתה רוצה להתקין בקאסק. זה מקסה לך את כל הקומנד ליין אפס, וגם את כל הדסטופ אפס, ואז אתה עושה ברו אינסטול, וזה, אבל הולך לשתות קפה. וזה מה שאני עושה כבר, לא יודע, כבר שנה, שנתיים פלוס. אז זה למשל, אתה יודע, אתה יכול לעשות עם זה את רוב הדברים שאתה עושה. והבחור הזה גם מתאר פה את הומברו ואת היוסאג'. לא חושב שהוא תיאר פה את שימוש בפרופייל. אבל אתה יודע, זה דברים כאלה ש... כאילו אם אתה לא מכיר את זה ולא ראית את זה אצל מישהו, אז קשה מאוד לפגוש את זה ביום יום. אז יש פה כל מיני שטויות.
האמת שיש לי עוד שני דברים שקשורים, שמזכירים את זה. אז אחד זה, קראתי אתמול איזשהו security guide למק, שהוא מאוד כזה, מאוד ארוך ומפורט, מה best practices לסקיורטי במק. וגם שמעתי פודקאסט עם היוצר של ברו, הזכרנו את ברו, אז הוא כבר אמר שברו הוא כבר הרבה יותר גדול ממק, ובעצם היום לינוקס ברו זה אחד הכלים היותר פופולריים. תחשבו על האירוניה, בעצם ברו נוצר במטרה להביא את הכלים של לינוקס למק, כי בזמן של ללינוקס יש package managers כמו APT, YAM וכולי, אז היום כבר לינוקס ברו הוא אחד הכלים יותר פופולריים, וראיתי את אחד המפתחים אצלנו, שפתאום אני רואה אותו על לינוקס מריץ ברו, אני אומר לו, מה נסגר איתך? הוא אומר, כן, מה, שמע, זה הרבה, פשוט הרבה יותר נוח. כן, אז...
מה, זה ממש עובד בלינוקס?
כן, כן, אני לא יודע, תראה, אני לא יודע עד כמה זה יכול להחליף את APT או הכלים אחרים, אבל בהחלט ראיתי אנשים משתמשים בזה, למרות שזה עדיין מאוד מאוד צעיר. פרויקט די חדש, לדעתי פחות משנה.
לא חשבתי אפילו לנסות כזה דבר.
לא, תשמע, זה ממש... בדיוק סיפרתי לי משהו שיש הרבה דברים שאני מוצא, אני די, כאילו דיברנו כזה על אחרי הטאצ' בר וכל השיט הזה שקרה, מה, האם באמת אנשים עכשיו עוברים ללינוקס, כי זה מה שזה הטרנד שעכשיו קורה ברשת. מלא מפתחים אומרים, וואו, איך נרצה לי מכונת הפיתוח, איך אני עכשיו הולך ובודק אובונטו, תחזיקו אותי שאני לא אחליף מחטפלה.
אה, באמת, כן, לא?
זהו, אז חשבתי על זה ואמרתי, אתה יודע מה, לא, אני די, כאילו אני די מצומת לדבר הזה, כי הרבה מהמורקפו שלי מבוסס על הומברו, ודברים מאוד כואבים כמו לקמפל C++ ו-C, אתה צריך לדעת איפה, אתה רוצה להשתמש בספרייה מסוימת, יש לך מיליון כאילו package manager שסגורים ל-C ו-C++, ומיליון שיטות להתקין, מיליון כלים שכבר מתים, ואתה צריך להתקין ספרייה, אתה עושה make install, זה זורק את ה-headerים איפשהו, זה זורק את ה-libs איפשהו, צריך לדעת איפה זה זרק את זה, ויש לך מיליון כלים שאומרים לך איפה ספריות התקינו מה, ואתה צריך להתמודד עם כל הדבר הזה. וכשאתה מתקין ספרי עם הומברו, אז נניח אתה רוצה, בדיוק עכשיו נתקלתי באנקודר ל-X264, לוידאו. אתה רוצה לעבוד עם הספרייה הזאת כספריית C נגיד. אז כל מה שאתה צריך לעשות זה ברו אינסטול libx264. עכשיו זה, החוויה הזאת קיימת בלינוקס, אבל כשאתה עובר לינוקסים, אתה עובר יוניקסים, זה שונה. לא יודע, לי זה עושה את החיים הרבה יותר קלים. אם אתה אומר עכשיו שיש ברו ללינוקס, זה ממש נחמד.
כן, אז זהו, שוב, אני לא חושב שהוא ברמת בגרות של הברו של מק, אבל תשמע, הם עובדים על זה, זה חלק כאילו, זה פרויקט רשמי תחת המטריה של ברו. אותו צוות עובד על זה.
זה יכול להיות מדהים, כן.
אוקיי, רידאקס.
טוב, אייטם הבא, אז רידאקס טאק. אז בעצם, תוך כדי שבניתי איזושהי אפליקציה חדשה, עברתי, עשיתי איזשהו פאוזה, עבדתי עם אוביקס המון, עשיתי פאוזה מרידאקס, חזרתי לרידאקס, והבנתי שהעולם שוב השתנה, ומצאתי את עצמי בונה אפליקציה, ומצאתי שכאילו אפליקציה אמיתית, real world כזאת, צריכה להשתמש, או אני מצאת עצמי משתמש בהמון המון כלים, המון קונפיגורציות של רידאקס, המון middleware, כל מיני כלים. ואז אני מוצא שכשאני מייצר את הסטור ברידאקס, אני מסתכל על קובץ שהוא באורך הגלות, שאין לי מושג איך אני הולך לשנות אותו בעתיד, once שיניתי אותו, כי... אתה רוצה להכניס DevTools, אז זה שינוי פה ושינוי שם. אתה רוצה להכניס Promises, אז זה מידלוור כזה. אתה רוצה להכניס Navigation, אז הוא בכלל מייצר סטור עבורך. כל מיני דברים כאלה שממש צעק לי דגל אדום כזה, וכמובן שאני מסתכל החוצה, אני לא רואה שלמישהו אכפת, אני עשיתי ככה מעבר על כל מיני אפליקציות open source גדולות ברידאקס, והרבה מהאפליקציות פשוט אתה הולך לאיך שמייצרות את הסטור, אתה רואה בלגן אחד שלם. אז החלטתי לקחת ככה קונספט מעולם של ריילס, רובי, ולגרום לך בעצם לייצר, כדי להרכיב את אפליקציית רידאקס שלך, תייצר איזשהו אינישלייזר לכל קונסרן. אז אם אני רוצה להוסיף נביגיישן לרידאקס שלי, אז יש לי כמה דברים שאני צריך קונפג, אני מייצר אינישלייזר, האינישלייזר הזה אומר, אני רוצה להכניס לסטאק שלך מידלוור כזה, אנהנסר כזה וכן הלאה, ויש מישהו אחד שלוקח את כל הדברים האלה ומחליט אוקיי, איך אני מרכיב מכל זה סטור. המישהו הזה נקרא רידאקס סטאק, ספרייה שבניתי, וזהו. אז אפשר להסתכל על זה, אם באים מעולם של מעולם יותר סטטי, אז זה כמו IOC קונטיינר לאפליקציות גדולות. זהו, מצאתי שזה ממש סידר לי את החיים, גרם לי לבנות אפליקציה שאני יכול לקרוא ממנה חלקים בלי שאני מפריע לאף אחד, אני יכול לייצר אפליקציה אחת, מחר לייצר אפליקציה אחרת, לקרוע מנה כמה מודולים, ויש לי אפליקציה אחרת, והכל דינמי וכיפי.
אבל למה לך חזרת לרידקס בעצם? למה עזבת את מוביקס? זה יותר מעניין אותי.
אז חשבתי שאני צריך אפליקציה שאני יכול בעצם לחלק אותה לנושאים. אז פחות או יותר רציתי לייצר לעצמי איזשהו בסיס להתחיל ממנו, ותחיל לייצר להיות מפעל של אפליקציות. בסדר? אז אם נניח סגרתי מודול אותנטיקציה, שזה מודול שמטפל לי בכל מה שקשור לאותנטיקציה, מודול של יוזרים, היוזר הפרטי שכרגע מחובר לאפליקציה, שאומר נניח מה היוזרניים, מה הסטינג שלו וכן הלאה, זה דברים שחוזרים על עצמם מהאפליקציה לאפליקציה, לדוגמה. אז אם אתה בונה את זה עם רידקס, אז רידקס אומר שבעצם הכל יושב בתוך אובייקט אחד, עכשיו אתה יכול לחשוב איך אתה לוקח את האובייקט הזה ומפצל אותו, ועושה אותו יותר מודולרי, אבל פה זה נקודה שמצאתי את עצמי נלחם במוביקס, ובעוד שרידקס זה די, הארכיטקטורה שלו היא כזאת לא אופיניונטד, במובן הזה שאתה לא צריך ללחם איתו, זה פשוט, אם אתה מחליט שאתה רוצה לבנות את זה מודולרי, אתה יכול לבנות את זה מודולרי, כי זה כלי מאוד, מאוד לין, נגיד. אז זהו, אז מה שחסר לי זה אותו דבק. כי אם אתה בונה משהו ברידקס, שהוא מחולק לכמה וכמה עולמות, אז אתה רוצה, אז כל עולם יכול להביא משהו משלו לתוך אותו תחום משותף, שזה הרידקס סטור שלך. אם אתה מצליח לייצר שכבה ש... באופן דקלרטיבי, אתה אומר, זה המודול הזה, הנה הקונפיגורציה שלו, הנה עוד מודול, הנה הקונפיגורציה שלו, קנפג לי את הכל, אז בעצם השגת ספרשן טוב. אז זהו, אז עכשיו יש לי בעצם איזשהו בסיס, שאתה יכול לפרק, לחתוך, לאף אחד לא אכפת, והכל טוב. אז זה, ומעבר ישיר, יש איזשהו... ריפוזיטורי של בחור בשם מרק אריקסון, וזה כמו אוסום ליסט כזה, אבל מצאתי שהוא הרבה יותר מה שנקרא מתוחזק בהרבה יותר אהבה, ויש שם המון המון חומר על רידקס ובכלל ריאקט, ויש שם סקשן על רידקס ארכיטקצ'ר. אז אם מה שאמרתי עכשיו הוא כזה נשמע מעניין ואתם רוצים ככה לחפור עוד, אז יש המון המון סיפורי הצלחה, סיפורי כישלון, כל מיני אנשים שמנסים עכשיו ליצור איזושהי ארכיטקטורה שהיא ה-Holy Grail, אז שווה לעבור על זה לראות. אני מצאתי שהדבר הכי קרוב ל-Holy Grail כזה זה שארכיטקטורה היא בעצם כמו פרקטל כזה. זאת אומרת שאתה יכול לבנות אפליקציה, היא מורכבת מכמה וכמה מודולים. המודולים עצמם יכולים להיות מורכבים גם מכמה וכמה מודולים. וכן הלאה, עד אין סוף. עכשיו, חוץ מלייצר folder structure מאוד, מאוד קשה לעיכול, אז דבר כזה יכול להיות מאוד שימושי, בדיוק בנקודות האלה שאתה רוצה להגיד, אוקיי, אותנטיקציה יש לי בכל האפליקציות, user יש לי בכל האפליקציות. לא יודע, settings שלי בכל האפליקציות, וכן הלאה, אתה יכול לקחת, בעצם ליצור מזה איזשהו NPM מודול, שאתה יכול פשוט to require וסיימת, שזה נחמד. אז זה, אייטם הבא, קצת React Native, אז יש RNDiff, ריפוזיטורי שעושה דיף בין releases של React Native, אתם רוצים לשדרג את האפליקציה ולא יודעים איך, ולא רוצים שהשדרוג האוטומטי יחרבש לכם כל האפליקציה, אז הבחור הזה בעצם מתקין React Native כל פעם, ועושה דיף בין התקנות נקיות של React Native, שיטה מאוד נחמדה, והוא הוסיף לא מזמן את 0.38, שווה לבדוק אם מישהו רוצה לשדרג. מאמר בנושא קצת GraphQL Relay, יש פה מי שרוצה לנסות וחשב שזה match made in heaven, אז זה כן, ומי שרוצה יכול פשוט לנסות את הדמו אפ הזה ולראות איך עושים GraphQL עם React Native, ממש נחמד. אייטם הבא, עוד משהו שפגשתי וממש שמחתי שקיים, זה איזשהו אינישטיב בשם Open Tracing, אז מי שזוכר, ממש ממש בהיסטוריה, טוויטר הוציאו את זיפקין. זיפקין זה אופן סורס, איך נקרא לזה, טרייסינג פרמוורק, כולל קונספט שמבוסס על עבודה שגוגל עשו. בעצם זה היה סוג של ספרייה כזאת, שאתה רוצה לקבל, נניח היה איזשהו ריקווסט, איזשהו סרוויס, אתה רוצה לראות איפה הריקווסט הזה ביקר, אז הוא ביקר בווב סרוויס שלך, או ביקר בתוך איזושהי ספריית, לא יודע, אימג' פרוססינג שלך, ואחרי זה הוא יצא לדאטאבייס, אז הוא ביקר גם בדאטאבייס, ואחרי זה ברדיס, הוא ביקר ברדיס. אתה רוצה ממש לראות את סיפור חיים של כל הריקווסט הזה, in terms of latency, וכן הלאה. זיפקין זה משהו שאתה לוקח כפרמוורק, אתה עושה אינטגרציה עם כל התלויות החיצוניות והפנימיות שלך, ואז אתה מקבל איזשהו מערכת איסוף מידע, פלוס דשבורד ויזואלי מאוד לתחקור, לאנליזה, out of the box. והחיסרון של זה תמיד היה שבעצם אתה רוצה להשתמש בזה, אתה צריך להשתמש בעצם סטאק של טוויטר. ופה יש לנו איזשהו פאונדיישן כזה, שהוא אסופה של כל מיני זיפקין וזיפקין אלטרנטיבס כאלה שנוצרו עם הזמן. למשל לאובר יש פרמוק בשם ג'אגר, וכל חברה כזה הוציאה משלה, יש גם לסוסקרף, וזה איזשהו משהו שמאחד את כל ה-API של כולם, ואם אתה רוצה להשתמש בכזה דבר, אז אתה יכול פשוט לקחת אחד מאלה שמשחקים במשחק הזה. זה ממש נחמד.
אני גם זוכר שאמזון הכריזו של ה-API gateway שלהם, יש עכשיו מנגנון טרייסינג, אני תוהה עד כמה זה קומפטיבול עם הדברים האלה. זה כמובן רק התחלה, כי עדיין צריך להטמיע את זה בכל שאר השירותים, אבל בשירותים שלך אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, הבעיה זה מה אתה עושה בשירותים של אמזון, אז אם הם כבר הטמיעו שם משהו, אני תוהה עד כמה זה תואם. עוד לא מצאתי את זה, אני אחפש את זה אחר כך, אני אשים לינק.
כן, זה מעניין. לא, לא יצא לי להיכנס לתוך הנישן, זאת אומרת, להשתמש במשהו משם, אבל כן הגעתי לזה דרך ספריית גו שהשתמשתי בה, ומעניין, מעניין לראות שאני חושב, יש פה 4 supported tracers, אני חושב שרובם הם גו. זה מעניין. כי זה מחזק את הסוג של ניואנס הזה שגו זה ה-Cloud Infrastructure Language, מה שנקרא. הסגווי לגו, אז יש פה איזשהו כלי לגו, נקרא XVARmon. מי שאוהב כלי command line, אז זה סוג של דשבורד מגניב כזה, שמסתכל על כל ה-Go processes שלך, בדגש על Go processes, ומראה איזשהו גרפים ככה על הקונסול, גרפים של פעם, מאוד נחמד, ולמי שתוהה איך זה קורה, אז לגו בסטנדרט ליברי יש פיצ'ר שנקרא, או פיצ'ר, לא יודע, ספרייה שנקראת XVAR, ובעצם זה אומר שגו פרוסס יכול לחשוף החוצה את האינטרנס שלו בצורה בטוחה. אז ככה בעצם אנשים חושפים החוצה memory, CPU וכן הלאה. מי שזה מרגיש לו טיפה מוכר, אז בעולם של ג'אווה יש את מטריקס של קוד ההל, אז יש לי ספרייה בג'אווה שאתה מוסיף, ובעצם אתה יכול לחשוף החוצה את כל ה-vital מטריקס שלך, איך שאתה רוצה, בדרך כלל זה סוג של HTTP endpoint. ואז ככה כל הזה, קרה לפני כל הסיפור הזה, היה טרנדי שב-2012, ואז בעצם כל האקוסיסטם נדבקו, אז ברובי יש כזה, בפייתון יש כזה, בנוד.js יש כזה וכן הלאה. ובגו זה בא out of the box, שזה ממש נחמד. עוד דברים שאפשר לראות שעושים עם זה, כמובן שאם אתה, אם יש לך איזשהו דלת לתוך פרוסס, אז אתה יכול לעשות עם זה הרבה דברים מעניינים. אז יש עוד טול של גוגל שנקרא GoPS, שגם מנתח פרוססים, הוא יותר ככה, workflow יותר command line, יותר querying, גם ממש נחמד. בכלל אני אוהב את זה שגו בא out of the box עם דברים כאלה בלי לחפש החוצה. עוד משהו שראיתי ממש במקרה ולא כללתי לינק, זה סוג של אלגוריתם שעושה elastic tabs. זה גם מעניין, זאת אומרת, אני לא זוכר באיזה כלי של גו ראיתי את זה, אבל מישהו רצה להדפיס החוצה טבלה. ובטבלאות יש קטע מעצבן של יש סל שהם, התוכן שלהם מאוד קצר, סל שהתוכן שלהם מאוד ארוך, וכמובן מה אתה עושה, אתה או משתמש באיזושהי ספרייה של מישהו שעושה טייבל פרינטר כזה, או שאתה מנסה לחשב עכשיו מי הכי גדול וכן הלאה. אז היה איזשהו אלגוריתם נחמד של Elastic Tabs, ובאופן מצחיק זה חלק מהסטנדרט ליברי בגו. זה גם כיף לגלות את הדברים הקטנים האלה. מעבר אחר לעולם של למידה, אז האייטמים הבאים, יש פה מישהו שניתח את כל הספרים שאנשים הזכירו ב-Hacker News, והוציא את רשימת הספרים הגדולים. אז ככה הלינק הזה מרכז את כל הספרים שכולם אוהבים. מצאתי שעברתי אליהם ככה אחד אחד, לגמרי כל הספר שם זה פגיעה בול.
כמה מהם קראת?
יש לכם את הרוב אני חושב. יש כמה שלא קראתי, למשל The Box, How Shipping Containers Made the World Smaller.
בוא נזכיר כמה...
תכלס כאילו זה... מה זה?
אמרתי רק נזכיר כמה שמות של המאזינים יהיה מושג רק מדברים, אז זה דוגמה מקום ראשון.
מקום ראשון זה Introduction to Algorithms.
כולם סבלו את הספר.
כן, אז או ששונאים אותו או שאוהבים אותו, זה יחסי אהבה שנאה. מקום...
איפה בני גורן? אני לא מוצא אותו.
בני גורן זה לא בהאקר ניוז ליסט.
זה קצת יותר משתי.
כן.
אז מקום שני זה The Four Steps to the Epiphany. זה ספר קלאסי לסטארט-אפיסטים. מי שלא קרא זה סוג של חובה. Peopleware, מקום שלישי, גם ספר די ידוע ומפורסם. Code, The Hidden Language of Computer Hardware and Software. זה ספר שגם קראתי, הוא קצת פלאפי, אבל קריאה קלה נחמדה, של צ'ארלס פטסולד, מי שמכיר, זה בחור, הבחור והאגדה בעולם של מייקרוסופט פרס. וניקח עכשיו קביצה לסוף, אז יש Purely Functional Data Structures, שזה ספר מאוד מאוד קשה לקריאה, אבל הוא בעצם מתאר, אם מישהו משתמש ב-Mutable.js למשל, וכל מיני ספריות אימיוטבול שמאוד טרנדיות היום, אז זה התיאוריה מאחורי הספרייה, וזה מראה למה, קודם כל יש תיאוריה מאוד חזקה מאחורי הספרייה הזאת, כי כשאתה משתמש בה ואתה עושה שינויים ואתה מגלה שזה מייצר דאטה חדש, אז אתה אומר לעצמך מה זה, זה כאילו משכפל את כל הרשימה, משכפל את כל העץ, רק כדי שאני אוכל לשנות אלמנט אחד בתוך העץ, אז לא, אז זה מבוסס המון תיאוריה ואופטימיזציות ככה שזה לא יקרה, וזה הספר מאחורי הדבר הזה. אז זה ככה סקירה מהירה, גם באמצע יש אחלה ספרים, שווה לעבור על זה, הייתי אומר. האייטם הבא, זה הסופה של קורסים של Computer Science, שמצאתי ככה בגיטאב, אז חלק מה... אני חושב שהרוב פה זה עם וידאוים, אז מי שלא יצא לו לעשות אוניברסיטה, או לא יצא לו ככה לעשות את הדברים האלה בצורה מסודרת, יכול לנסות to pick and choose קורסים מפה. נראה לי שזה מקום טוב שהכל מסודר שם לפי נושאים, ממש נחמד.
נראה נחמד.
אוקיי, ואלון, שוט.
שוט, טוב. אז דבר ראשון שישע אותי זה שדיפ מיינד זה הפרויקט AI של גוגל. עכשיו הם מנסים לגרום לו לשחק סטארקראפט 2, מי שמכיר. זה משחק אסטרטגיה כזה. אז נחשב למשחק מאוד קשה, ואומרים שזה מעניין כי זה מדמה משימות מהעולם האמיתי. בתור חובב נלב של המשחק זה... מאוד עניין אותי שהם הולכים לשם. אז אולי יום אחד הוא יצליח נצח אנשים. מעניין שהם גוגל הולכים לשם, לדעתי. הדיפ מיינד שלהם בכלל פרויקט מאוד מעניין. עם הצפנות לאחרונה וכל מיני דברים משעשיים שהם עושים איתו. לא יודע. אותי, לי זה נגע ללב, הנקודה הזאת.
זה רק גוגל השתלט על העולם.
כן, ברור. זה השלב הבא שלהם. טוב, הדבר הבא זה כתבה שנשמעת מאלה שאתה לא תקרא אותה בחיים, אז זה 10 ways to search efficiently in Google. אז זה מסוג הדברים שאתה אומר מה אני יודע לחפש בגוגל, ואז אתה אומר על הראשון זה בדיחה, השני זה בדיחה, ואז זה מתחיל להיות משעשע. כל מיני דברים שאני לא הכרתי, וגם שאלתי כמה אנשים, אז חצי מהם בערך לא מכירים, כמו לחפש לפי סינונימס, לחפש עם כוכבית, לחפש משפט שחסרים בו, או שחסרים לך כמה מילים באמצע, זה תמיד טוב לאיזה אקספשנים או ארורים, אז שאתה עושה את ההתחלה, ואז יש לך בעיות שלך, ואז אתה מדלג עליהם, אז יש כאילו ספציפי להגיד לו כמה מילים חסר לך, לחפש על ריינג'ים, סימילר וובסייט, פרייזים מכירים, ולייף מילים. הקיצר, נחמד לעבור ברפרוף, יש פה כמה דברים שאני לא הכרתי. אז הפתיע אותי. נחזור למייקרוסופט, אז מייקרוסופט הוציאו ויז'ואל סטודיו ללינוקס, למק. היה להם לפני זה את הוויז'ואל קור, איך שזה היה נקרא, ויז'ואל סטודיו קוד. אז עכשיו זה הוויז'ואל סטודיו, הוויז'ואל סטודיו הרגיל, הגדול והמרשים, יצא למק. שעם הכלים שרצים על מק, זה מתחיל להיות ללינוקס, אז זה כאילו מתחיל להיות מעניין. אולי באמת אפשר להתחיל לפתח שם. ועוד משהו שמייקרוסופט הוציאו, זה מוציאים, הגרסה הבאה של הסיקוול שלהם, הולכת לרוץ גם הלינוקס. הסיקוול סרבר, שזה מעניין מה זה יעשה לעולם של
הסיקוולים.
כי הפרפורמנס שלו על Windows זה סבבה, מעניין אם הבנצ'מרק שלו יהיה מרשים, הכלים שלו, אין לו כלים יותר נוחים כאילו בעולם המקביל של לינוקס, מעניין איך הוא יתנהג, זה ממש מסקרן, אם הוא באמת יזעזע את העולם, או שזה יהיה סתם איזה פלופ, כמו הכיוון האחרון של מייקרוסופט, נראה לי שזה הולך לשנות דברים.
כן, אני חושב שכאילו, אולי צריך לחשוב, אם רוצים לחשוב על המהלך הזה, אז צריך למדוד את זה מול אורקל, ונניח מול licensed MySQL, זה יכול להיות מעניין.
כן, מעניין, אבל איך כן, באופן כן, MySQL, פוסטגרס, לא יודע, מעניין איך הוא יהיה בכלל.
פוסטגרס אולי פחות, אבל כאילו, כי נניח שזה עדיין בכסף, נכון?
אני לא יודע.
באמת? זה יכול להיות חינם?
לא, לא יודע, לא יודע. האמת שכנראה, לא יודע.
אבל אם זה עדיין בכסף, מה שנראה לי, נראה לי שהפייט הגדול פה יהיה עם אורקל, לא?
מישהו משלם על הדברים האלה עדיין? אני לא יודע מי השוק.
אני חושב שאורקל זה החשוד המיידי, אבל יש לי תחושה שיהיו לנו פה הפתעות. כלומר, כן, מן הסתם, זה מתיישב על המשבצת של אורקל, כי זה כזה חברות גדולות שרוצות שירות בטוח והכל, אבל יש לי תחושה שגם פה נופתע, כמו שאנחנו הופתעים כל פעם מחדש. אז לך תדע מה יהיה המודל שם.
כן, אני רק מקווה שהווקטור הזה ימשיך, שלא באמצע יגמר להם המשאבים.
שלא יתחלף למנכ״ל, שלא יתחלף למנכ״ל פתאום באמצע.
כן.
מחזירים את בלמר, אל תדאג. כן, זה, אני לא יודע, זה יכול להיות מאוד מעניין. זה יכול לעשות, לשנות את השוק הזה. טוב, נראה, צריך להמתין ולראות מה יהיה מייקרוסופט, מפתיעים לאחרונה. טוב, איזה גייד נחמד ל-CSS שמצאתי, שזה csreference.io, זה visual guide ל-CSS, כל מה שאפשר לעשות ב-CSS, אז עם image של מה זה אומר, מה זה alignment, right, left, אנימציות, background, bordering, margining, gradient על אימג'ים, contain, הקיצר, כל מה שיש ב-CSS עם דוגמה, מאוד נחמד. אם מישהו מתלבט אם צריך לעשות משהו, אפשר לראות פה, יש פה מישהו פשוט אספו את כל הדוגמאות האפשריות בערך.
נחמד שיש פה search built in.
search, איפה search built in?
יש שם כזה search.
כן.
נחמד.
אז, נכון. אז זה נחמד. כאילו, אפשר למצוא פה דברים, מישהו מחפש איך לעשות איזה משהו, אז הוא מבין משהו לא עובד לו. יש פה דוגמאות. קיצר, נראה חביב ושימושי. פשוט ריכזו הכל. טוב, זה משהו משעשע שנתקלתי בו, זה deploy.co. זה, הם רושמים שזה בטא, זה create a cloud server free for 2 hours. אז זה, בניגוד לאחרים, זה בדיפולט מוחק לך אותו, אז אם אתה רוצה להרים איזה משהו, לבדוק ופוחד לשכוח אותו, זה משעשע, אתה מרים אותו, אם אתה אחרי זה צריך עוד זמן, אתה מתחיל לשלם עליו. אבל בדיפולט אתה מרים שרת לשעתיים לזה משימה קטנה, וחינמי. אז יש להם הרבה בילדים של לינוקס, נראה שימושי. גם עוד CPU, חצי רם, 20 ג'יגה SSD, נראה שאפשר לעשות את הדברים שעשיים בשעתיים.
אני טוען אפשר לעשות כזה קלאסטר שלהם ולהכין איזה אדופ או משהו כזה, או ספר קלאסטר.
כן, זה ממש משעשה. אתה יכול לעשות משהו עם איזה למדה, כאילו לבנות על זה איזה למדה של להרים ולהוריד אותם.
יאללה, ישר מוח הישראלי. רגע, יש לי אחד. לעשות סרבר שמרים כזה עוד סרבר.
או, רואה.
או פורק בומב, כזה אחד שמרים שניים.
נכון, וואי. טוב.
יאללה, בוא נראה. הגיטר זה יכול להיות משעשע. לא נצא לי לשחק עם זה האמת, אבל פשוט נתקלתי בזה, וזה נשמע לי נחמד. שמתי לי בצד לשמור. טוב, הדבר הבא שראיתי זה גוגל הוציאו משחק שנקרא XSS Game. זה בעצם מלמד מה זה XSS תוך כדי משחק. שאתה בעצם רואה אתרים, ואתה צריך להצליח לעשות בהם XSS, שזה cross-site scripting. אז הראשון הוא נגיד פשוט, לרשום באיזה search, נגיד איזה alert, השני זה comment, אבל כבר שיש עליו הגנה, אז אתה צריך כאילו למצוא קצת דרכים יותר מתוך כמות, וכל פעם הרמה עולה.
וואו, איזה אתר שחור, הוא לגמרי סייבר. כל האתר סייבר.
כן. לגמרי. זה ממש משעשע, זה משחק נחמד גם לפתח את היכולת הקינג בשקל וגם אחרי זה לבדוק את זה על האתר שלכם. חמוד, יאללה, לכו לשחק. הדבר הבא זה פריימורק של פייסבוק, שזה תמיד כיף לראות שפייסבוק הוציא עם איזה משהו. קי פריימס זה רושמים delivery scalable high quality animation to mobile client. זה בעצם מי שכמו הלייק החדש שלהם, שיש לייק וכל הפרצופים שזזים וגדלים, אז עשו לזה איזה framework. אז יש לי פה את הקישור לבלוג שלהם שהם כתבו עליו, למה זה ולמה זה טוב ומי צריך את זה, ואת הגיטאפ, את הפרויקט גיטאפ, שתמיד כיף לראות פרויקטים של פייסבוק, בדרך כלל הם מאוד מוצלחים, אז זה נראה משעשע, ונראה משהו שימושי.
כן, הם מטפלים פה בעוד בעיה ששמתי לב שקיימת כבר הרבה זמן, וזה נניח שאתה עכשיו מעצב אינטראקציה או איזשהו פרוטוטייפ עם איזושהי אנימציה, אז כמעצב אתה משחק עם איזשהו גרף, עם איזשהו איזינג פונקשן, אתה יודע, אתה מושך בכל מיני... כל מיני כאלה, ומעצב איך שזה אמור להיראות לך, ובעין זה נראה לך נחמד, עכשיו אתה מעביר את זה למפתחים. אז מאחורי כל איזינג פונקשן שאתה מעצב, קיימת פונקציה אמיתית. אז הדבר הזה, לפי מה שהבנתי, מייצא את כל את הדברים האלה באיזשהו ג'ייסון כזה, וקיימת ספרייה לכל פלטפורמה שמייצא לך משהו ויזואלי מזה. ואני חושב שהמקור פה זה After Effects. זהו, אז אתה חייב לעבוד עם After Effects.
אני לא יודע, יכול להיות. זה אני לא סגור על זה. אבל כן, After Effects.
כן.
יכול להיות, כן.
אבל זה נחמד. אני מסכים לגמרי שדברים שפייסבוק עושה זה כאילו פשוט ברזל.
כן.
ממש כיף, כן.
כן. זה פשוט לשמור את כל מה שהם עושים. כל שימושי בסוף. זהו? יש דבר אחד במשעשעים?
יאללה, תן לנו, שעשע אותנו.
אני אשעשע אתכם. תכינו את הצחוקים. ווגל, וורנר ווגל, זה ה-CTO של AWS, עשה טוויט שמישהו שלח לו מייל, קולד מייל, שמציע לאמזון לעבור לקלאוד. שמאוד טרנדי, וכדאי להם לעבור לקלאוד של אמזון, או אזור, או אורקל, והוא מציע להם הנחה. אז די משעשע, שמישהו מנסה למכור את הקלאוד לווגל.
כן, את האמת שמאמן, הוא מוכר לו כל קלאוד, לא אכפת לו איזה קלאוד.
כן, לא אכפת לו, כך אמזון, כך אזור.
בוא, תעבור לקלאוד. אורקל קלאוד גם יש פה.
לא ידעתי שיש אורקל קלאוד, באמת.
גם אני לא, אתה רואה?
רואה, שווה לקרוא את המייל. אז
כן, חזק.
אגב, אני קורא שמבין העסקים של אמזון, הקלאוד ביזנס הוא הצומח ביותר והגדול ביותר, אז אולי לא חדשות ולא הפתעה, אבל אני רואה את זה שוב ושוב, כלומר, בטח לא מחירת ספרים, או למעשה כל מחירות האונליין האחרות שלהם, ככל הנראה במשך השנים, התגמדו לעומת עסקי הקלאוד שלהם. אז ודרך אגב אמרנו שאמזון הוא CTO, זה CTO של, סליחה, אמרנו שוורנר ווגל הוא CTO, הוא CTO של אמזון, אבל למיטב ידיעתי הוא זה שמוביל את כל הקלאוד ביזנס שלהם.
הוא הקים את AWS.
כן.
כאילו, כן. הוא בעצם אבי הקלאוד.
אפשר להגיד ככה, כן.
כן.
אז בוא אני אמכור לך אזור בשקל.
כן, לא, אבל הסבירו לו שזה העתיד, אולי הוא לא ידע.
יכול להיות.
טוב, יופי, אז אנחנו מסכמים עוד פרק של באמפרס, אנחנו נצמדנו לבערך שעה, ונתפגש בפעם הבאה, בעוד כחודש. להתראות.
יאללה, ביי ביי.
ביי ביי.
מספר תודות לפני סיום, רצינו להגיד תודה לגיא מנחם על עבודת הסאונד,
שי אלון וחן סלומון על העזרה בתקצור הפרקים לטובת הבלוג.
אז תודה ולהתראות.